כאן בהקמה OD. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלא תבינו מילה. אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית, כוס אם 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 קום, חלדר בוקום, שלא תבינו מילה. למה מה? למה מי? למה מי שם עליכם הולד לחרם אחד אחד? למה מתי שמתם? אתם שכזה, אתם שכאילו, אתם שאחלה. אני כותב לכם שירים בלשון אשדודית שלא תבינו מילה.
קשה למנות את התחנות בחייו של סמי שלום שטרית, סליחה, פרופסור סמי שלום שטרית. הוא נולד במרוקו, גדל באשדוד, התפקח בבהירות, למד ונאבק בירושלים. משם עבר לניו יורק, קליפורניה, עד ששב לאשדוד, אחרי תחנה קצרה בתל אביב, וביקור במרוקו כמובן. אבל לא רק את תחנות חייו צריך זמן כדי למנות, מעבר להיותו משורר שספריו כגון פרח השם יפה ושירים באשדוד התהפכו לנכס צון ברזל, הוא גם פנטר שחור. כלומר מהפכן, מרצה ומורה, כותב ועורך, גם בארץ וגם בחול. ולאחרונה גם ביים סרט נפלא, השלישי שלו במספר על המשורר ארז ביטון. קדמו לו סרטים על הפנתרים השחורים ונשות מרוקו. אבל הוא גם אבא לשלושה ילדים ואתם לא רואים אותו מכאן, אבל הוא איש לא קטן, סוג של אטלס בעיניי. וגם אחד האנשים מעורי ההשראה שאני מכיר. אדם שהמפגש הראשון שלי איתו שינה את חיי. אלן סמי.
אלן שלומי.
אני כבר יכול לקרוא לך סמי.
בטח, רק סמי.
אז אני רוצה להתחיל מההתחלה. הרבה אנשים מכירים אותך ועולה להם איזושהי דמות, ואני תמיד מעניין אותי הרגע הזה שבו הילד הבין שמה שהוא רוצה לכתוב, או שבכלל מה שהוא רוצה לעשות בחיים זה לכתוב, או באופן ספציפי לכתוב שירה. אז אני אשמח לשמוע על הרגע הזה.
אולי זה לא רגע, אולי הרגעים כמובן מצטברים, שבזיכרון אנחנו הופכים אותם לרגע, אבל בילדות שלי העברית כשפה כתובה היא השפה הראשונה שלי. כשפה לא כתובה זו הערבית המרוקאית שינקתי אותה, שגדלתי על הסיפורים והשירים, והיא זו שמזמזמת לי אצלי בראש כל הזמן.
אנחנו צריכים להגיד שאתה מתכוון שאתה שומע אותה כל הזמן מהסביבה שלך ומהמשפחה. זאת אומרת, זה משהו פיזי לחלוטין, זה בעולם
מוחשב מאוד. הייתי ילד עד גיל כמעט 4, זו הייתה השפה.
יחסית עליתם מאוחר בעלייה המרוקאית ב-1963?
נכון.
אוקיי.
אנחנו מאלה שבאו יותר מאוחר, בלי המעברות ובלי הרבה דברים שכתבתי עליהם אחר כך, לא מתוך חוויה אישית. אבל האהבה שלי היא עם המילים עצמן, עם האותיות אפילו, בשלב מאוד מוקדם. כלומר, אלה היו מהר מאוד הצעצועים שלי, בגיל מאוד מאוד צעיר. במיוחד שהתבוננתי באבא שלי, שמתמודד עם המעבר ממרוקו לישראל, עם השפה, שהשפה הייתה חשובה לו, הוא מזל מזלו וזכה להשכלה במרוקו. למד בקזבלנקה, למרות שהוא בא מכפר מאוד רחוק, ליד גבול אלג'יר. ובשלב מסוים, הייתי בן 8-9, הוא הביא הביתה מכונת כתיבה בעברית, כי הוא רצה לכתוב ספר על העיירה שלו, עיירת הולדתו. נעשה fast forward, הספר יצא ב-83 בסופו של דבר, אבל אז אני מאוד אהבתי את ה...
מכונת כתיבה. זה ממש אירוע שהיה בה, הביא את זה.
לא חשמלית, כזו מכנית. טק, 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 גלינג, כזה. אהבתי את הצלילים האלה, ואהבתי לראות את האותיות מתקבצות למילים, ופתאום יש להם סמכות, זה לא כמו עם עיפרון.
הייתה סיבה נוספת לזה שהוא הביא מכונת כתיבה, אם אני זוכר נכון. זה כמו סוג של קרש הצלה.
תראה, הוא בא עם השכלה. והאחים הגדולים שלו, שחיו חיי נוחות של סוחרים, אתה יודע, במרוקו, מצאו את עצמם מהר מאוד נאבקים, כי הם עובדים בבניין, עובדים בשוק, דוכן לירקות במקרה הטוב, כלומר, היו שנים של מה, הוא נורא פחד ליפול לשם, והוא הבין שהוא צריך לעשות טרנספורמציה מהירה מאוד של, של ההשכלה שלו מצרפתית וערבית לעברית, והלך לאולפן לאקדמיים, והייתה לו כבר טיוטה בצרפתית של הסיפור הזה על העיירה שלו, והוא החליט לכתוב אותה בעברית, להשתלט על העברית. אנחנו בארוחת בוקר, הם צריכים לשתוק, 7 בבוקר, היה רגע של עברית.
ממש הישרדות, אתה
מבין. ברשת בית, והם צריכים ללמוד מילה חדשה, ולתרגל משפטים איתה, ככה שהאהבה שלי עם האות והמילה הכתובה, הקסם הזה שאתה מחבר, כמה מילים ויוצר משמעות, יוצר עולם שלם, שרק אתה יצרת אותו. זה הקסם שהוא אינסופי. כלומר, היכולת לחבר כמה מילים חד פעמיות, לאיזה מבנה חד פעמי, וזה שווה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. התחלתי לחבר כל מיני משפטים ומילים.
וכמה מהר הבנת שהשירה כשלעצמה בתוך כל התחום הזה של כתיבה, זה מה שמעניין אותך ומושך אותך?
תראה, זה בא כמובן גם עם קריאה. אנחנו היינו ילדים שהיה לנו מנוי על דבר לילדים. אני שובר פה את כל הסטריאוטיפים שיש לאנשים.
תשבור, תשבור, בשביל זה שאתה תוכנית, אז תשבור כמה שיותר דברים.
על ילד מרוקאי עולה חדש באשדוד, אבל הייתי מנוי על דבר לילדים, והארץ שלנו, והיו שם ילדים ששולחים שירים, ילדים קטנים, והיה כיף לא נורמלי לקרוא, ואני... מהר מאוד התחלתי לחבר מין חרוזים ודברים קצרים בשורות קצרות, והבנתי בשלב מאוד מאוד מוקדם שבעצם אני כותב דברים כאלה. לא קראתי לזה שירה עדיין, זה שלב הרבה יותר מאוחר. אפשר לומר שהייתי נער והתאהבתי והתאכזבתי ונשברתי, ומהמקום של הכאב, כמו אצל הרבה נערים, יצאו גם שירים שאמרתי, זה שיר.
ואני מבין ש... אוקיי, אתה מתאר דברים שאתה מושפע מהם, אני אומר שגם בבית ספר, פתאום אתה נחשף קצת לסוגה קצת אחרת של שירה, וזה קצת מתנגש עם העולם שבבית. זאת אומרת, ארז ביטון למשל, אתה לא פגשת אותו בבית ספר.
לא, הייתי כבר, אנחנו אומרים, כמעט מחוץ לתיכון, כשיצאו הספרים הראשונים שלו, איפשהו ביוד בית, אני חושב, יצא מנחה מרוקאית, וזה היה פלא גדול, כי אבא שלי מביא כל דבר שיצא של מרוקאים, של מזרחים בכלל, כל כתב עת, כל עיתון, כל ספר שירה, כי היה מעט, ואני שמח שהוא עשה את זה. אבל בית ספר, כמו כולם, אנחנו למדנו שירה אשכנזית, כמובן.
אתה שמת לב שהעולמות מתנגשים? שמת לב שיש איזושהי דיכוטומיה די ברורה בין מה שאתה נחשף אליו במערכת החינוך והשפעות שאתה מקבל מהבית?
אין שום ספק שהתהליך הזה הוא בתת מודע. קשה לי לדמיין ילד בן 12, כי אצלנו בבית חגגו את המרוקאי. לא היה, לא אנשים שהיו צריכים להחביא שום דבר. השירה והפיוט והריקוד ושירת הנשים, הכל כל הזמן בחגיגה, הילולות מדהימות, ככה שבכיתה תמיד שמעת על מזרח אירופה. כלומר, בכיתה הסיפור הסמכותי היהודי בכלל, לא קראו לו יהודי אירופאי, והשיר והסיפור, הוא תמיד היה כמובן אשכנזי, ואני חושב שבתת המודע מתחיל תהליך שלדעתי הוא, היום אני יכול להגיד שהוא תהליך אלים מאוד כלפי ילד או כלפי אלפי ילדים, עשרות אלפי ילדים, שבעצם אתה מתחיל להטיל ספק בשטויות שאתה רואה בבית, שטויות במרכאות, כי זה לא בכיתה, כי זה לא בספר הלימוד, כי זה לא, הכיתה זה המדינה.
ואתה זוכר את הרגע שנתקלת בספר של ארז ביטון, כי אני זוכר שיצא לנו לדבר על זה.
כן. אני זוכר שנתקלתי במנחה מרוקאית, ואחר כך בכתב הית הפריון, שהתפרסמו שם עוד דברים, וזה היה בום, ממש בום אלכוהולי, כי זה היה מדהים. כלומר, זה אפילו טיפה מביך, אמרתי, מה, הוא מילים במרוקאית בתוך שיר, מלך מרוקו, זור אלפסיה, כל וחתונה מרוקאית עם כל הסלטים במרוקאית וזה, קצת איך הוא לא התבייש, איך הוא לא פחד, איזה אומץ לכתוב על הדברים האלה, זה עשה בי שערות ובעצם נתן לי פתח, אמנם עדיין פנימי, כי אני הייתי בדרך להיות אשכנזי טוב, כי הלכתי לנחל ולקיבוץ ושיר ארץ ישראל, אבל בתוך זה כל הזמן...
זה פתאום עשה איזשהו שינוי פנימי. עכשיו, אני, אתה יודע, שני ספרים מאוד מאוד מוכרים שלך, פריך השם יפה ושירים באשדות, אפילו הכותרת של השירים, של הספרים, איך התקבלו השירים האלה? איך התקבל זה שאתה בא ושם את ה... כי אני חייב לומר, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אני מבין שהבחירה של המשורר מזרחי, אם להיות גם מזרחי או לא, היא בחירה מאוד מודעת. זאת אומרת, אתם צריכים לבוא ולהחליט, החלטה מודעת, האם הם הולכים בקו הזה או מנסים לטשטש את הזהות. אני טועה?
האמת היא שאני לא חשבתי בזמן אמת, אם אני עושה בחירה להיות משורר מזרחי או משורר ארץ ישראל.
כי היו כאלה שעשו את הבחירה הזאת, אני לא טועה.
אולי יותר מאוחר, אני לא יודע אם הבחירה הזו היא בהכרה.
באותו זמן, מבחינתך זה לא היה משהו מודע, פשוט באת ועשית את זה.
אני כתבתי, כל השירים הם תמיד נובעים ממשהו.
אתה יכול להקריא לנו איזה אחד אם אתה רוצה לתת לנו איזושהי דוגמה.
אם אתה הזכרת את פריך השם יפה.
כן, תן לנו איזה דוגמה.
ושיר, נקרא לו שיר הנושא, פריך השם יפה. כשנולדה פרחיה בדל בדה, קרתה אותה אמה פרחה, שיהיו חייה מלאים שמחה. פרחה שם יפה, אמרה. פרחה שם יפה.
ממי שהדרכון שלו יכול להיות ספר בפני עצמו, והוא הוציא לאחרונה את הספר זמן מרוקו, עוד לפני שאני אדבר עליו, הרבה תחנות יש בחיים שלך. נו ונד, כל כך הרבה תחנות וכולם משמעותיות בחיים, כמו שאפשר בעצם לראות מהשירים. יש בית? יש בית אחד? יש כמה בתים?
מנסה כל הזמן לברר, כלומר, איפה הבית? אתה מנסה לחשוב, הבית הוא אחד שהשפה, אחד שהמשפחה, אחר כך יותר מצומצם, אחד שאתה עם המשפחה הפרטית שלך, אישה, ילדים, וזה כל הזמן משתנה. האם הבית הוא המולדת, כן? האם המפגש המחודש שלי עם מרוקו, שהיה מאוד מאוד מרגש, לא בביקור אחד, אני כבר נוסע כל שנה לפחות, הוא מפגש עם בית, בהרבה מובנים, אני לא גר שם, אבל מהר, כשהגעתי לשם, קודם כל, בכניסה לשם כבר, אמרו לי, מרחבה ביקף בלט, כלומר, ברוך הבא במולדתך, לקח לי זמן להבין מה אומר לי הפקיד שם, ובעצם מהר מאוד, במבטים של האנשים, בשיחות, בפרצופים, במקומות שביקרתי, מקום שנולדתי בו, מהר מאוד הבנתי שיש פה בית שהיה מעבר להרי החושך.
משהו שמעדד בתדר באופן בלתי אמצעי.
החיבור הוא היה ברמת, אני חושב, ה-DNA, זה אי אפשר בכלל להבין את זה, אני לא יכול להבין את זה, אבל הרגשתי לחלוטין בבית. כלומר, אני הגעתי לירה שבה נולדתי, וכאילו אני זוכר הכל, ולבשתי גלביה וסנדלים, נכנסתי לשוק ונעלמתי שם.
והנה במקביל, גם אשדוד. אשדוד היא גם בית.
ברור.
וגם הפיסת חיים המשמעותית שלך בארצות הברית, אי אפשר להגיד שהיא לא הפכה להיות גם איזשהו סוג שבו אתה מתמזג באופן כל כך טבעי. ואם אנחנו כבר מדברים, אז... אין פה רק ארצות שונות, יש פה גם בליל של השפות שאתה שולט בהן.
העברית שולטת בי יותר מכולן, אני חייב לומר.
זה יפה שאתה אומר שהיא שולטת בך.
כן, ואני תמיד שבוי בה ובתוכה, ויש כל מיני עברית, עבריות. אבל העברית, תמיד העברית שלי יש לה איזה זמזום מרוקאי, כמו שאמרתי, שהוא ברקע. יש לה, יש בית גנבות של שירה אמריקאית, שירה שחורה אמריקאית בעיקר. אז בסופו של דבר העברית היא בית, והשדודית בתוך העברית היא סוג העברית, שכבר הפך להיות שם כזה שאנחנו
משתמשים. תגיד לי, השדודית הפכה להיות מיינסטרים היום כבר? כי כשאתה אומר, אתה מדבר על שירים בהשדודית, אתה באמת מתאר את זה כלשון מסוימת. אתה שמת לב שיש הבחנה בין ה... עברית.
מטאפורית, אתה כותב באשדודית, ורועי חסן כותב באשדודית, ועדי קסר כותבת.
אתה יודע, אני קורא את השירים שלך. ואני קורא את השירים של חביבה. ואני קורא שירה, לא מעט עכשיו. אתה מרוקאי, חביבה בכלל עיראקית, אני תימני, ובכל זאת, השירה שלכם היא בשבילי משהו, שכאילו אני לא צריך להתעכב עליו, הוא לא יוצר בי מועקה. זה כמו, אני אומר, כמו האוכל של אמא. נכון שיש אוכל אחר שהוא טעים, סבבה, הוא טוב וטעים, אבל יש אוכל של אמא שהוא יודע בדיוק איפה כל הכיסים שלך בגוף, הכל מתיישב טוב, הכל עובר חלה, כל המעברים. זאת אומרת שבאמת יש משהו כזה שנקרא שירה מזרחית.
אני אוהב שירה, ואני קראתי המון עמיחי וביאליק. אני האהבה הראשונה הגדולה שלי היא ביאליק. כתבתי מאמר רציני, אקדמי, באנגלית.
ובכל זאת יש הבדל ברור ומשמעותי מאוד בין השפות.
אבל החיבור הבלתי אמצעי, שאין בינו לבין השיר כמעט כלום, היה כשהתחלתי לקרוא את ארז ביטון, ואחר כך צעירים כמו מירי בן שמחון, זיכרונה לברכה, וברכה סרי, לצערי גם, זיכרונה לברכה, והתחלתי פתאום להבין, כמו שרבים אמרו לי, את הכותב, את החיים שלנו, וזה בדיוק, זה החיבור הבלתי אמצעי שהוא עושה את השירה למובחנת, כמו שאתה אומר.
אני בכלל לוקח את זה גם למקום שהוא כאילו של חינוך, כי כשיש גם, יש שירה ויש, אתה יודע, גם שיח על שירה, ובשיח על שירה אין מספיק אנשים שיכולים לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו מבינים את זה. הרבה פעמים נתקל באנשים שאומרים, הם פשוט לא מבינים שזו שפה אחרת. הם קשה להם בכלל לנסות להקל ולהבין ולהגיד, רגע, זה שירה אחרת. וזה שירה ישראלית לא פחות ממה שאנחנו מכירים, כשירה אשכנזית או משהו כזה.
שירה עברית ישראלית והיא מזרחית, כמו שיש שירה אמריקאית, אפרו-אמריקאית, והיא אפרו-אמריקאית, והיא ברורה, כמו שיש קולנוע אפרו-אמריקאי, ויש קולנוע מזרחי היום. הדברים ברורים, כלומר, לא צריך מוזיקה כדי שזה יהיה ברור. כלומר, שמענו את יהודה פוליקר קודם, והוא בעצמו מרתק, כלומר, לחזור ליוונית אחרי כל הרוקנרול, כי זה היה שם, כל הזמן זמזם לו. לכן זמן מרוקו זה בעצם הנחיתה הזו.
יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם על הספר, אבל לפני שנעבור אל משהו שאני מאוד מאוד אשמח לדבר עליו, אני אשמח אם תקרא את השיר הזה. אלי המרוקאי וכל זה.
אלי המרוקאי וכל זה. לראשונה הכרתי את אלוהי בערבית, או ליתר דיוק במרוקאית, כי אצלנו אמרו, בזר לה, שזה בעזרת השם, וחמדו לה, שזה באלוהית עברית, הודו להשם כי טוב. ואמרנו, הוא החייף לה, הוא ירא שמיים בעברית. ותודה אמרנו, לייחליק, או לייטו ולעמרק, שזה אצל האל העברי, אלוהים יעניק לך אריכות ימים. וכשכעסו אמרו, לחכם פיק, משהו כמו ידינך האל. בסוף האלוהים המרוקאי שלי עזב את ארצו, מולדתו, ביתו, ועלה למדינת ישראל בעונייה של הסוכנות היהודית. אחרי ה-DDT והמעברות וכל הבחיינות המרוקאית והצעקות והפנטרים וכל זה, הוא התרצה וקיבל כיפה סרוגה, דגל ורובה. או חליפה שחורה וכובע בוקרים ליטאי. עם הזמן הוא שיבש את שמו ואימץ מבטא ראוי כדי להיקלט, כדי להשתלב וכל זה. ועכשיו אם תאמר לו, חמדו לה במקום תודה לאל, הוא יעשה לך פרצוף של, אני מכיר אותך מאנשהו, שזה במרוקאית, שירת כווד, שזה בעברית, לך חפש את האלים שלך בערך.
שיר נפלא. מעניין אותי, כל המקום הזה, באמת הספר הזה הוא פתאום הפך להיות קצת יותר אישי, אפילו שגם שם אפשר לקרוא אותו כמובן כמשהו שקשר גם להשקפה הפוליטית שלך, אבל הוא מאוד אישי, מאוד מתחשבן עם עצמך, נפרד מלא מעט אנשים.
כן, אני חושב שהוא הכי אישי. לצערי, אני מוצא את עצמי נפרד מאנשים, גם דודות ודודים, ומהר מאוד הבנתי, בלי בכלל לבחור בזה, שאני גם לוקח אחריות, כמו איזה מתעד, אמנם זה אישי, אני כותב ממש מתוך עצמי, אבל מי יזכור איזו מילה אחת על דודה אסתר בעוד דור או משהו? הנכדים עוד קצת יזכרו, ואחר כך זה יעלם, ופתאום זה חלק מהעולם שלי, וזה כמו שכתבתי, הדוד שמעון, כשמורדים אותו אלי בור, יחד יורדת איתו פיסה נוספת של חיינו. זה משהו שאני רוצה להחזיק בו עוד קצת, ועוד קצת, ולהביא את זה במילים.
ועל שתי הדודות שלך כתבת יפה, שבעצם כאילו שתי פיסות התקלפו מהאור שלך,
כן.
ונשארת חשוף.
כן.
בוא נקרא עוד איזה שיר ואחר כך נעבור למוזיקה, עוד אחד השירים היפים בספר.
שני בתים על פיוס. והשקט רחוק ממני מרחיק והולך, ואני קורא אליו במילים מפייסות, שלא להכעיסו, שלא להבריחו, שלא להפריחו. כלהקת יונים שחיבקתי פעם כמעט, נותרתי כבד על הארץ, ואין לי מקום שאינו מקום אחר. הנחלה רחוקה, אין סוף שעות טיסה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, ואין לחפש את השקט במטוסים בין יבשות. הנה דקות לנחיתה, הנה נמל ככל הנמלים, ומונית ככל המוניות, הלוך ושוב, הלוך ושוב.
צל עץ תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב עולה הצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שיריך רב החושר והשקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי כבשת ועזבתני אוהב, כואב וסובל נשמע על מה ולמה אל יודע על מה עולם אכזר ורע מערפילי עפר תופיע דמות אהובה תווי פנים מוכרים כינור ישמע
שוב חזרתם אלינו, אנחנו עם סמי שלום שטרית, פרופסור סמי שלום שטרית, ואני רוצה להשמיע עוד איזה שיר, עוד אחד מהדברים שמטרידים את סמי שלום שטרית, בטח לא חשבתם על זה, שלכת. שנים על שנים אספתי בחרדה את שלכת נעוריי מהג'יפה של האמבטיה. פקעות ראש זעירות, פעם גלגלים, טלטלי עץ ירוק עד. כזב. כזב אני אומר לכם. הנה עכשיו ראשי פסגת הר צחיח, ממרוב מב מראות עמקים ירוקים. אז מה, התמתנת? דיברנו קודם על, אתה יודע, ספר זמן מרוקו, ספר נפלא, ממש אחד הנפלאים שקראתי, ויש בו הרבה, אמרנו חשבון נפש, הרבה פרדות. אנחנו תכף נדבר על הדור הבא, ועל מה שאתה עושה היום באשדוד, וגם על הילדים. התמתנת? אתה מרגיש שהתמתנת?
אני לא יודע, אם לא הייתי מתון קודם, כלומר... אבל אני יודע למה אתה מכוון בשאלה, אבל התשובה היא בשאלה, חשבון נפש, את עושה עם עצמך, ואולי שירים פוליטיים קודמים, חשבון עם אחרים, ואני חושב שאיזשהו גיל, לא יודע אם זה מתינות, שאתה חוזר לליריות הזו הראשונה, אפילו אם נלך לספר הראשון, נראה שהדברים דומים לספר הזה החמישי. ובהחלט, יותר ויותר שאלות שאתה שואל...
גם קשור אתה... לילדים, יש לך שלושה ילדים, נכון?
כן.
שמותיהם?
יונתן, יואל ומיכל.
ומיכל, ויש בספר קטע נפלא, שבו אתה מגיע לארץ לביקור עם הילדים, ואתה יושב עם מיכל בסלון, וכמובן, איך לא, כשאתה תגיע לארץ, תהיה מן הסתם מלחמה.
כן.
ואתה מתאר שם בצורה נפלאה, איך אתה מחליט לחסות את העיניים של ביתך מיכל, שהיא לא תראה מה מתחולל, ורגע, אחר כך רגע, אתה אומר, רגע, לא, לא, היא צריכה לראות איפה אנחנו חיים.
כן.
או היא צריכה לראות משהו כזה. וזה מוביל אותי לשאלה, א', מה הילדים עשו בחייך, ובאמת, איפה החיבור הזה עם פוליטיקה ומשפחה?
הילדים, אני מאוד שמרתי, איך אומרים, שמרתי עליהם לא להיות בתוך הסיפור, כשאני הייתי מעורב ופעיל ועם הקשת וקדמה, אבל הם מקשיבים, אני אף פעם לא מרצה לילדים שלי, אני פתוח אם הם רוצים, אבל אני לא...
לא רק להם, אתה בעצם מושיט את השרביט, זאת אומרת לא רק במשפחה, דור העתיד מבחינתך זה כמובן גם חבר'ה צעירים שהכרת ואתה מכיר, כולל למשל פסטיבל אשדוד השירה, שזה פסטיבל השירה הראשון שאתה עומד מאחוריו ומקים אותו באשדוד. אנחנו רק נזכיר את התאריכים בין ה-20 ל-26 בנובמבר. אתה יכול להוסיף כמה מילים, אבל באמת מאיפה הגיע הרצון הזה לעשות פסטיבל שירה באשדוד?
הרעיון...
שהוא מכוון כמובן לחבר'ה צעירים, לדור הבא.
רובו מכוון לצעירים, הרעיון של פסטיבל אשדוד השירה, בלי א', הדלת השנייה קמוצה, וזה קצת מצלצל כמו השור
השני. כן, 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 בגלל זה ברח לי מהראש, כן, זה כל הזמן מתנגן לי כשאני רואה את זה.
וזה יוזמה מוטי מלכה, שהוא איש התרבות של אשדוד, שהוא יזם את פסטיבל מדיטרני, הוא הקים את התזמורת האנדלוסית, כלומר, זה איש רב פעלים בתרבות. אמרתי שאני חוזר לאשדוד, הוא אמר, שירים באשדודית לא מספיק, אנחנו רוצים פה פסטיבל לשירה, ופיל עליי את התיק, איך שאומרים, תיק יפה מאוד, ומלא אחריות, והחיבור שלי הוא באמת לאנשים הצעירים. אני אומר יותר מזה, החזרה לפה, עכשיו, בסיבוב הזה, לארץ, היא חזרה באמת לתשתית של אנשים צעירים, שזו ההפתעה הכי גדולה של החיים שלי. היא לא הפתעה, אני עוקב אחרי הרבה זמן, אבל... תחושה אדירה ותחושה חזקה מאוד. אני לא חושב שבמצב אחר הייתי מרגיש נוח לבוא לפה שוב ולפעול, או שהיו לי כוחות בכלל.
זאת אומרת, שבעצם נעשה שינוי שאתה הרגשת שלתוכו אתה יכול בעצם להתנקס חזרה בקלות ולא...
זה מרתק לראות כל כך הרבה צעירים שעושים מוזיקה, שחוזרים לערבית, אם זה...
אתה האמנת שזה מה שיקרה? אתה לוחם פוליטי ותיק מאוד.
כן.
ואתה גם פעלת בימים שבהם לא היה שום פידבק חיובי לדברים שאתה עושה. כן. ואתה האמנת?
לא רק שהאמנתי, כתבתי את זה. אז אפשר כן. לבדוק שכתבתי שזה מה שיקרה.
כמה שאלות קצרות. נראה לך שתקבל פרס ישראל?
זו התשובה.
שכל אחד יפרש אותה כמו שהוא רוצה, כן? חלומות לעתיד?
בינתיים. חלומות הם רק להיום.
רק להיום.
למדתי מהבן שלי שהוא... בוג'ו, שאומרים, בודהיסט יהודי, שיש רק הווה.
עוד משהו קצר שאני נזכרתי שרציתי לדבר איתך עליו, דיברנו על החזרה לפה. היה עוד משהו מאוד משמעותי שכאילו משך אותך לפה בעיניי, כשאתה יודע, כשנכנסתי גם לאובי הקורה של החיים, וזה שלפני כמה שנים אחיך היה זקוק להשתלת כליה. הגעת במיוחד בשביל זה.
לפני כבר שש שנים.
לפני שש שנים.
ברוך השם.
אני חושב שהרבה אנשים לא מכירים את זה עליך, אבל זה חוויה משמעותית מאוד. זה כאילו, זה גם משך אותך לפה באיזשהו מקום, גם לחזור לפה?
יכול להיות שהכליה שנותרה התגעגעה על הכליה.
יכול להיות.
שהיא בארץ, מי יודע.
גם קראתי את התיאור הזה. אתה ואחיך מאושפזים באותו בית חולים, בחדרי ניתוח, ההורים בחדר המתנה, ממש כאילו, האירוע הזה קיבץ ביחד מאוד מאוד קרוב את כל המשפחה.
אירוע מאוד חזק, מאוד חזק. בשבילי אירוע מאוד משמח.
ואתה גם התראיינת כדי, אמרת כדי להפיק את החששות שיש במקרים כאלה.
אנחנו רצינו לעזור, כי יש בורות לצערי, גם פה אני אגיד את זה, ופחד ופחדים שהם לא לגמרי מוצדקים, או לא תמיד מוצדקים, תלוי בבריאות של האדם, מלתרום כליה אחת מן החי. באמת לא צריך שתיים.
אז הקליות התגעגעו אחת לשנייה, אני אוהב את המשפט הזה. סמי, אנחנו נסיים עם השיר של רימונד אבקסיס, אתה רוצה להגיד על זה משהו לפני שתקרא לנו איזה שיר יפה?
בהחלט. כמו שאמרנו את פוליקר, בוזוקי, ושאמרנו את זוהר ארגוב, שהוא תופס תקופה גדולה מהחיים שלנו. ורימונד זה תמיד שם. תמיד היה ותמיד יהיה, זה הפסקול הגדול של החיים שלנו, כלומר, כמרוקאים, מעבר לזה שהיא בנט בלדי, כלומר, מאשדוד, בעצמה, אבל השירים שלה מלווים אותנו. אני לא זוכר מתי לא, כלומר, בעצם שתחיה עד 120 ותהיה בריאה ותמשיך לשיר.
והפסקול הזה ליווה אותך בכל מקום בעצם?
כל הזמן, מאז שהייתי ילד.
אוקיי, מה תקריא לנו? ולפני שתקריא ונעבור לשיר, אני רוצה להודות לטכנאי ארי קוד, לעורך נדב אלפרין. שוב אני מזכיר, פסטיבל שירה באשדוד, בין ה-20 ל-26 בנובמבר. גילוי נאות, אני בין משתתפיו. מה תקריא לנו, סמי?
רואה ואינו יורה. כשהייתי צעיר, קל רגליים ועטור עמה, לפני פריצת הדיסק, לפני המצאת הלפטופ, הרבה לפני כל האונליין הזה, ידעתי במשיכת עת קלה, במילה לצוד רגע שלם, כמו צבי בן קרנב, כפו על מקומו, שבריר טרם זינוקו, מבט חודר וחד, רפרוף של הלב ובום. והיום, 1,000 רגעים למילה ולא די לה. יש לי 500 ג'יגה בקונן, וסבלנות של צייד זקן, אך האצבע כבר רועדת, והצבי צעיר ומהיר כתמים, שהם רואים את הרגע וחולפים. רואים ואינם יורים.
خلاني كان خمم فيه داك الحبيب غاب عليا خلاني كان خمم فيه أماما ما طلب عليا أنا حبيبي كان بغي ماما شحال كان موت علي ماما شحال كان موت علي ماما شحال كان موت علي يدير هالك يا سعباس يدير هالك قاس وقص الخمار سيدي معدي الناس يدير هالك يا سعباس يدير هالك وداك الكاس السيك دام الناس
اعطيوني الكاس الحباب اعطيوني الكاس اعطيوني الكاس تشيل هم الشواس اراني الكاس مامي يا مولي الكاس وداك الكاس السيك دام الناس
شيني لقانا بلاه وداك الحبيب خلاني نشرب